כולם, אני שמח להיות איתכם, שמח שאנחנו מתחילים נושא חדש ונושא חשוב, נושא של הגלת כלים, נושא שאין בן אדם שלא צריך אותו ולא ישתמש בו כל אחד בזמנים שלו בחיים, אבל זה נושא שכולנו משתמשים בהם בסופו של דבר. הנושא של הכשרת כלים, הגלת כלים, הוא נושא ארוך. אנחנו היום נדבר על מבוא. המבוא הוא יותר רקע כללי, ולאט לאט אנחנו נצלול לתוך היסודות של כל הדברים בגמרא, בראשונים, ואחרי שאנחנו נראה את היסודות של הדברים, אנחנו גם נוכל להגיע וליישם את הדברים וכל הדברים המעשיים, כשאני מקווה שלפני פסח נוכל ממש להגיע לכל הדברים המעשיים של הנושא שלנו. אז אני רוצה לשתף אתכם ב מצגת, ורק שנייה, אתם שומעים בסדר?
כן.
אוקיי, אז אני מיד משתף אתכם. אוקיי, אתם רואים את המצגת?
עכשיו כן.
כן.
טוב. אתם יודעים, הרבה נושאים בהלכות איסור והיתר, כשרות, אין לנו אפשרות להתחיל ממש מהתורה, חוץ מרמזים קטנים שהפוסקים מצאו, שהראשונים מצאו, שחזל מצאו לכל נושא, ודווקא הנושא שלנו מתחיל בתורה. הלוחמים חוזרים ממלחמת מדיין ומביאים מכלי מדיין, וזה דבר מעניין שאת ההלכה הזאת מלמד אותנו אלעזר הכהן, מעניין. והוא אומר, ויאמר אל עזר הכהן, אל אנשי הצבא ומלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה, אך את הזהב ואת הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר שיבוא באש, תעבירו באש ותאר, אך במדינה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים, וכיבסתם מגדיכם ומשבי ותרתם, ואחר תבוא אל המחנה. הדבר שמעניין אותנו, בעיקר, זה פסוק כף ג', כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש, כל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים. ובדבר הזה יש מחלוקת בין הפרשנים. קודם כל, הפסוק עצמו, אז רש"י מסביר לנו, תעבירו באש כדרך תשמישו עגלתו, מה שתשמישו על ידי חמין, יגעילנו בחמין, מה שתשמישו על ידי צלי, כגון השיפוד והאסקלה, ילבננו באור. אז קודם כל, מכאן נלמד הכלל שכבולעו כך פולטו, שבסופו של דבר, אם אנחנו רגילים להשתמש על ידי מים חמים, על ידי נוזל חם, אז ההכשרה תהיה על ידי עגלה. עגלה ומים חמים. אם אנחנו משתמשים בלי מים, אלא על ידי חום האש ישירות, כמו צלי או אפייה, אז ההכשרה תהיה על ידי ליבון, כלומר על ידי שאתה מחמם ישירות עם האש, מה שרש"י אומר כאן, ילבננו באור, וזה הכלל שכפועל אורך כך פולטו, שנמצא בש"ס גם בסוגיה בעבודה זרה דף עין ד' עמוד ב', ועבודה זרה עין ו' עמוד ב', ובפסחים דף ל' עמוד ב'. הכלל הזה נראה מאוד פשוט, ברור, כמו שזה בלה, ככה זה בלה את האיסור, ככה הוא יוציא. אנחנו נראה שה... כן?
הפסוקים שם מדברים על כלי אוכל?
הפסוקים מדברים על כלי אוכל, כן.
זה הזהב, כסף, מישהו מבשל בזהב, כסף.
כנראה שהיו למשל כוסות, גביעי זהב, אתה יודע? אז יכול להיות שגביע זהב... הוא לא לבישול, זו שאלה מאוד מעניינת, שתלויה קצת במחלוקת הראשונים שתכף נראה. באופן פשוט, אנחנו אומרים רק על אוכל, וכך מבואר גם בגמרא ועבודה זרה של דף עין ו', הגמרא מדברת שם בסוגיה של טבילת כלים, אבל היא אומרת שכלי סעודה אמורים בפרשה, שמדובר על כלי אוכל, ואז גם הזהב, זה יהיה אולי גביע או משהו כזה. עכשיו, הנושא שלנו הוא שכיוון לא כך פולטו, זה הכלל היסודי, זה נראה פשוט, אבל כמו כל דבר, זה הולך ומסתבך ונהיה יותר מורכב. מה זה בדיוק כבול או כך פולטו? ויש המון הגדרות שאנחנו נצטרך לדבר עליהן. האם כבול או כך פולטו מגדיר לנו את הכל? כמו שזה בלה ככה זה יפלוט, או כשכבול או כך פולטו מגדיר לנו את צורת ההכשרה? האם זה ליבון או עגלה? אבל אם צריך ליבון או עגלה, צריך לעשות את זה בחום המלא. אם עגלה זה מים רותחים, אז זה צריך להיות מים רותחים, וגם אם זה בלה ב-70 מעלות, אולי אני צריך להכשיר במים רותחים. כלומר, השאלה עד כמה אתה לוקח את כבול או כך פולטו, ואתה אומר, תשמע, זה בדיוק אותו דבר, בלה ב-70 מעלות, יציא ב-70 מעלות, או שזה מתחיל להיות יותר מורכב, ויש עוד דברים שאנחנו נצטרך לדבר עליהם, למשל, סיר לחץ, שהוא מגיע לטמפרטורה מאוד גבוהה, הרבה יותר מ-100 מעלות, האם אפשר להכשיר אותו במים, שזה 100 מעלות, או טיגון בשמן, שגם הוא מגיע לטמפרטורה מאוד גבוהה, האם אפשר להכשיר אותו בתוך מים, שזה מגיע רק ל-100 מעלות. אנחנו נדבר בעזרת השם על הדברים האלה, אבל לא היום. היום אנחנו קודם כל לומדים את הפרשה. ובביאור של הפסוקים בפרשה נחלקו ראשונים, נחלקו בעיקר רש"י והרמב"ן. בואו נראה את דברי רש"י. אז רש"י אומר, כל דבר אשר יבוא באש, לבשל בו כלום, תעבירו באש כדרך תשמיצו עגלתו, מה שראינו עכשיו, מה שמשל דרך המין, אני אומר לכם, מה שמשל דרך אצלי, אז שיפור לא נסגרה, אלא בנו בו. אך במי נידה התחתה. עכשיו, רש"י כאן מדבר על ההמשך של הפסוק, וזה דבר מאוד מעניין, כשאנחנו קוראים את הפסוק, לא תמיד, שמים לב לזה, אבל רש"י אומר, תשמע, באמת הפסוק הזה לפי פשוטו מדבר על עניינים של טומאה וטהרה. זה הפשט פה בפסוק. רק שנייה אחת. מיד אני איתכם. אוקיי. אז אומר רש"י, אך באמת נידה התחתה, לפי פשוטו, חיתוי זה לטהרו מטומאת מת. כלומר, הפשט פה בפסוק, שזה מדבר על טומאת מת, וזה מדבר על צורך של טהרה באפר פרה אדומה. אפר פרה אדומה הרי נקרא מי נידה. אמר להם, צריכים הכלים גאול לטהרם מן האיסור, כלומר, אתה צריך להגעיל אותם באש כדי לטהר אותם קודם כל מהאיסור, אתה קודם כל צריך נבלע בהם איסור, אתה צריך לעשות הכשרת כלים, אתה צריך לעשות חיתוי לטהרם, כלומר, אתה צריך לעשות חיתוי ולטהר אותם מהטומאה שלהם, ואומר שזה הפשט, כלומר החצי הראשון מדבר על ענייני הכשרת כלים, ואחר כך מי נידה התחתה מדבר על טומאה. ורבותינו דרשו מכאן שאף להכשיר מן האיסור עם טבילה לכלי מתכות. כלומר, לפי חז"ל, יש כאן עוד דבר אחר, שהוא טבילה במקווה, אתה לוקח כלי מגוי, אתה צריך להכשיר אותו, כי הוא לא כשר, אלא אם כן הוא לא בשל בו, וחוץ מזה, אתה צריך גם להטביל אותו במי נידה, דרשו מים הראויים לטבול בהם נידה, כלומר, לא מי נידה של אפר פרה אדומה, אלא טבילה של מקווה. וכמה הם? 40 שאה. ורש"י ממשיך. וכל אשר לא יבוא באש, כל דבר שאין תשמישו על ידי אור, כגון כוסות וצלוחיות שתשמישן בצונן, ולא בלעו איסור, אז כל הדברים שהם בכלל בצונן, הם בכלל לא בלעו איסור. מה הדין בכלים האלה? אז הוא אומר, תעבירו במים. את הכלים האלה תעבירו במים ודיו, ודווקא כלי מתכות. מה זה אומר תעבירו במים ודיו? זה אומר שהכלים האלה לא צריך להכשיר אותם, כי הם קיבלו טעם רק מדבר קר. לכן מספיק לעשות להם טבילת כלים. אז רק תטבילו אותם, זה מה שצריך, ודווקא כלי מתכות, מדאורייתא דווקא כלי מתכות, אנחנו מדברים על טבילת כלים עכשיו, כך אומרת הגמרא שם בעבודה זרה, ושאר כלים לא צריך. כלומר, כן.
הטבילה כאן זה בעצם משום הטומאה, כאילו לאותם כלים קרים.
נכון. זאת אומרת, לפי רש"י, איזה מילים הפסוק שייכים לנושא שלנו של הכשרת כלים? ניקח את הפסוקים.
כל דבר אשר יבוא באש.
בואו ניקח את כל הפסוק רגע. אני מביא אותו עכשיו כאן. אוקיי, מה שייך להכשרת כלים?
תעבירו באש.
כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש וטהר. זה הכשרת כלים. עכשיו, ההמשך, אך במי נידה התחתה, זה שייך ל... טומאת מת. טומאת מת, וזה לפי הפשט, או לטבילת כלים, שזה לפי חז"ל. נכון? לפי חז"ל זה שייך לטבילת כלים. כל אשר לא יבוא באש תעבירו במים, מה זה?
זה גם אותו חילוק, לא?
זה גם אותו חילוק, אז לענייננו נגיד טבילת כלים, בעיקרון, היה אפשר להמשיך את זה לטומאת מת, אבל זה גם טבילת כלים, שגם דבר שלא צריך להכשיר אותו, כל דבר שלא יבוא באש, ולא צריך להכשיר אותו, בכל אופן צריך לטבול אותו, כלומר אין קשר בין טבילת כלים להגלת כלים, גם כלי חדש שקנית מגוי, או כלי שהשתמשת בצונן, לא יבוא באש, צריך טבילת כלים, טוב, גם כלי שלא צריך הכשרת כלים, כי שימושו בצונן, צריך טבילת כלים. אז זה הסבר רש"י. נוריד את זה רגע. נגזור. ונשים כאן. ונעשה פה טקסט אחרת. נשים את זה בתוכו. וניתן לו, או, יותר טוב ככה, נכון? אוקיי. בואו נראה עכשיו את הסבר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, וכל אשר לא יבוא באש, כל דבר שאין תשמישו על ידי אור, כגון כוסות, צלוחיות, כתוב וכו', תעבירו במים, מטבילן ודיו. אנחנו בחלק השני של הפסוק. כלומר, על החלק הראשון של הפסוק הרמב"ן מסכים. אבל הרמב"ן חולק על החלק השני של הפסוק. הוא מביא את רש"י, והוא אומר, ואינו נכון בעיניי. למה? כי תעבירו זה לא לשון טבילה, ו... ועוד, שאף הכלים שתשמישם בצונן צריכים הכשר מן האיסור שלהם, מלבד הטבילה הזו. ואיך הזכיר הכשרן כאשר עשה באים ואש? כלומר, צריך, התורה לפי רש"י לא לימדה אותנו אף פעם איך מכשירים כלים שהשתמשו בהם בטרף, בצונן. ובגלל הדבר הזה, אומר הרמב"ן, אבל פירוש תעבירו במים, לשפשף אותם במים יפה, עד שתסור חלוקה, חלודה שנדבקה מהם מן האיסור, שישתמש בהם, וזהו הכשרן מן האיסור. כלומר, אומר הרמב"ן, שאם יש לך דבר שהשתמשת בו רק בקר, אז החלק האחרון של הפסוק מלמד אותך שאתה צריך לשטוף אותו טוב, זה ההכשר שלו. אז לפי הרמב"ן, אני חושב שאני יכול למחוק עכשיו, לא יודע אם למחוק, נמשיך את העיקרון הזה, בואו נגדיל את שנייה. לפי הרמב"ן, אם אני לוקח עכשיו עוד פעם, כמו שעשיתי אצל רש"י, ניקח את הפסוק, לפי הרמב"ן, איך אנחנו מסבירים את הפסוק? תגידו לי מה מלמד מה.
אותו דבר כמו רש"י בהתחלה, ובסוף הוא אומר שזה גם הכשרת כלים, במקום טבילת כלים.
אז בהתחלה כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש וטהר. זה הכשרת כלים, ולמעשה כשאנחנו מדברים על הכשרת כלים, אנחנו מדברים פה על עגלה וליבון, נכון? כמו רש"י. גם רש"י נימד כאן כבלעו כך פולטו, אז זה הכשרת כלים, הגעלה וליבוד. עכשיו, אך במי נידה התחתה, זה, הוא מביא את חזל פה, אז אותו דבר לגבי טבילת כלים, זה בסדר. וכל דבר שלא יבואש תעבירו המים, מה על זה מדבר? הכשרת כלים עוד פעם. כלומר, החלק הזה חוזר להכשרת כלים, ועל מה הוא מדבר? הכשרת כלים של צונן. הכשרת כלים שהשתמשת בהם רק בצונן. אז זאת שיטת הרמב"ן. ויש לנו עכשיו עוד שיטה אחרת, שלישית, ויש שיטה שעולה מדברי הסמג. מה אומר הסמג? אחרי מה שלמדנו, אם למדתם, מה אומר הסמג בהקשר שלנו? מישהו יודע בלי שנקרא אותו? בואו נראה רגע את הסמג. פרשת כבניין אמרה תורה שבכל כמתחות כל דבר אשר בואש ואש תעבירו באש ותאר, שימו לב ותגידו לי מה ההבדל. אך במי נדה התחתה וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. המקרא הזה אינו מדבר בתארתן מידי טומאה, שאין לך טומאה שעולה על ידי האש, אלא על ידי טבילה בנהר או מי מקווה. ומשמעות המקרא, כך ומשמעות המקרא, שדבר פי סעודה שכל דבר שתשמישו באש, כגון שיפודים והשכלות תעבירו באש. הוא מפרש מסכת עבודה זרה, מלבלן באש, עד תשאיר קליפתן. ואחר כך אמר הכתוב, ותהר, כלומר הוסיף להם, תארה אחרת ואולי טבילה במים, אחר הליבון. ובכמה מים? תראה שכתוב, אך מידי התחתה, כלומר מים שאני לא תובלת בהם 40, שאה. וכל אשר לא יבוא באש, כלומר, נגיש את הפסוקים, וכל אשר לא יבוא באש, כלומר, שאין עיקר תשמישו על ידי האש לבדו, אלא על ידי חמין, כגון קערות ויורו, תארו ויורו מים, כלומר מגילן, במים רותחים ואחר כך מטבילן, כמו שפרש כתוב, לעניין ליבון. מה ההבדל בין הסמג לבין רש"י והרמב"ן? כן, בואו תחדדו קצת יותר. מה זה אומר הכשרת כלים? אז זה כמו הרמב"ן?
לא, הוא לא נוגע פה בקערה. אני הבנתי שלא מדובר בכלים קרים, אלא גם חמים, רק באופן בישול אחר.
כלומר, מה זה אומר, כלים חמים? מה לימד אותנו ההתחלה ומה מלמד אותנו החלק הזה?
ההתחלה מלמד אותנו ליבון, והסוף מלמד על הגלה.
מצוין. זה מה שקורה כאן. יש לנו למעשה בפסוק, כל דבר שירו באש, תעבירו באש ותהר. זה, לפי הסמג, מדבר על הכשרת כלים, אבל על ליבון. אך במי נידה התחתה, זה מלמד על טבילת כלים. וכל אשר יבוא באש תעבירו במים, זה מדבר על הכשרת כלים, על הגאלה. כל דבר שלא יבוא באש, תכשירו אותו במים, במים רותחים, בהגאלה. עכשיו, לפי הסמג, זה נכון שגם לפי הסמג וגם לפי רש"י, אין כאן שום התייחסות לכלים שאכלו בהם דבר לא כשר וצונן. למה?
כי
לא צריך אולי אחר. מה, לא צריך
את... לא צריך. זאת אומרת, כנראה שלא צריך להסביר, כי החידוש לתורה הוא שהכלים האחרים בולעים איסור. שעל ידי בישול, זה בולע. אבל אם זה היה בלי בישול, אז זה לא בולע. אז אם זה לא בולע, אתה צריך common sense, צריך היגיון, ברור שאתה צריך להוציא את האיסור, לא צריך ללמד אותי. כלומר, למעשה, צונן זה לא הכשרת כלים, זה פשוט לנקות את הכלי. כלומר, החידוש לתורה של ידי חום, יש בליעה וצריך הכשרה. על ידי צונן אין בליעה, ולכן זה היגיון פשוט ש... שדי בשטיפה ולא צריך לכתוב את זה. בואו ננסה רק...
הרב.
כן.
אולי יש נפקא מן, בגלל לפי הסמאג, אולי אם מישהו יכול לנקות כלי היטב בלי מים של צונן, אז לפי הסמאג אולי זה בסדר.
אם אתה יכול לנקות בלי מים.
כן, אם אתה מספיק עם זה רק קצת דברים, אז לפי זה מסתבר שכן.
אני יכול להיות.
גם לפי רש"י והרמב"ן אולי.
כן, אולי מה אתה אומר?
יכול להיות שגם כל השאר שאמרו, שכאילו אומרים שהתורה אמרה מים, כי זאת הדרך, כמו שאמרה שור וחמור, אבל הוא עדין, כל שאר הדברים.
כן, אולי זה גם בדברים אחרים. אולי לאו דווקא מים, אז זה מעניין שבאמת לפי השיטות אחרות לא היה צריך אפילו להגיד את זה. בואו נעשה רק סיכום קצר. בואו תגידו לי מה אני כותב עכשיו ברש"י. מה לומדים מכל אשר דאבו ואש, תבור ואש ותאר?
עגלה וליבון.
עגלה וליבון. לפי רש"י. עגלה. וליבון, נגיד ככה. אוקיי. ו... טוב, נגיד את זה אחרי זה. מה לומדים? כל אשר יבוא באש, תעבירו בה... כל אשר לא יבוא באש, תעבירו במים, לפי רש"י.
פילת כלים.
פילת כלים. אוקיי. רמב"ן. מה לומדים? עגלה וליבון. עגלה וליבון. מה לומדים כל אשר לא יבוא ויש תעבירו במים?
גם ההכשרה.
הכשרה של צונן.
כלים של צונן. ולפי הסמך?
ליבון.
ליבון של עגלה.
עגלה.
הרב, לפי הסמאג, בשביל מה יש את האח במידה התחתה?
זה מלמד גם כן על תפילת כלים, וזה הוא לא חולק.
שאחרי ליבון צריך תפילת כלים?
כן, כי אתה צריך גם כלי שהוא קשר, אם הוא הגיע מגוי, צריך להטביל אותו.
וזה גם על העגלה צריך? כי זה נאמר באמצע, כאילו ביניהם.
כן, זה מעניין למה זה באמצע. כאילו אתה רוב מדברת על תפילת כלים, ואז היא אומרת על ליבון, ואז היא אומרת, תשמע, גם אחרי ליבון צריך להטביל, ואז היא מביאה את הדין של העגלה. זה כאילו, בזה זה באמת היה יותר פשוט אולי לגמור את הנושא, שיטת רש"י מהבחינה הזאת היא הכי פשוטה מבחינת הפשט, דיברת על הגל וליבון, בסוף אתה עובר לתבילה. וכאן כאילו יש משהו באמצע, אפשר להבין את זה, אבל זה קצת יותר מסובך. יש לנו שאלה הבאה, ושאלה מעניינת, שאותה אומר שואל הרמב"ן. ושאלת הרמב"ן, למה לא נאמרה הכשרת כלים כבר במלחמת סיחון ואוג. כבר שם, התורה הייתה צריכה לדבר על הכשרת כלים, היא לא הייתה צריכה לחכות למלחמה של מדיין, או מדוע לא הוזכר דין עגלת כלים במלחמת סיכון ואוג. זאת שאלת הרמב"ן, ואומר הרמב"ן, הזהיר אותם וכולי, להכשיר כלים, והטעם, ולא אמר, זה מתחילה, בכלי סיכון ואוג, שגם שם לקחו שלם, כלומר בסיכון ואוג מפורש, שלקחו שלם, והטעם כי סיכון ואוג מלחם אויב, והארצה מנחלת ישראלי, והותר להם כל שללם, אפילו האיסורים, דכתיב ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, וחזל אמרו, אפילו חזרים היה מותר להם לאכול, אבל מדיין לא היה משלם ולא לקחו ארצם רק לנקום את נקמתם. כלומר כאן מדובר במקרה של סיכון ואוג, ארצה מנחלת ישראל. במקרה השני של מדיין, לא לקחו את ארצם אלא רק כל המלחמה הייתה לנקום נקמתם, ולכן הוא אומר, מלחמת סיכון ואוג, בה יהיו כל ישראל ותומה אותם לציבור וכו'. מה למעשה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר, תשמע, באמת, זה לא שאלה. במלחמת סיכון ואוג לא היה צריך להכשיר את הכלים, בגלל שהיה מותר לאכול מאכלות אסורות שם. וההיתר לאכול מאכלות אסורות שם היה בגלל שמדובר על מלחמה על ארץ ישראל, לקחו את ארצם, ועל דבר כזה חז"ל אומרים, בתים מלאים כל טוב, מותר לך לקחת כל מה שיש שם, מותר לך לאכול חזירים, מותר לך לאכול הכל, ובגלל הדבר הזה הכלים מעולם לא נאסרו. ולכן לא היה צריך לדבר על הכשרת כלים שם. כך אומר הרמב"ן.
ההיתר הזה קשור לפיקוח נפש?
זאת שאלה מעניינת, ותכף אני צריך לענות על השאלה שלך. הרמב"ם הסביר אחרת. הרמב"ם אומר, חלוצי צבא, שיכנסו בגבול העקום ויכבשו וישבו מהם, מותר להם לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם ירעב ולא מצא מה יאכל, אלא מאכלות אלו אסורים. וכן שותי נסח, ובישמע למדו, ואתם נמדים כתוב, אופי חזיר וכיוצא בהם. מה ההבדל בין הרמב"ם לרמב"ן?
שהרמב"ן אומרת על מלחמה מסוימת, על סוג בוסה של מלחמה.
לא, צריך להיות תנאי עם אוכל. צריך להיות תנאי שאין אוכל, ואז אם אין אוכל, אז לקחת מה שאסור. זה מה שאני הבנתי, יכול להיות
שאני... לפי הרמב"ן, הרמב"ן בעצם זה קשור לפיקוח נפש, ולפי הרמב"ן זה לא קשור, בכאורה.
נכון, נכון. כלומר, לפי הרמב"ן, הכל קשור לפיקוח נפש. ובגלל שהכל קשור לפיקוח נפש, אם יש לך אוכל אחר, אז תמצא דרך אחרת, אל תעשה... אל תשתמש ביתר הזה כשאין בו צורך. הכל קשור לפיקוח נפש. ולפי הרמב"ן זה לא קשור לפיקוח נפש. והרמב"ן כותב את הדברים בצורה מפורשת. הרמב"ן בדברים פרק ו' פסוק י' מביא את הרמב״ם, והנה כתב הרמב״ם, הלכות מלכים וכולי, מצטט את הרמב״ם, והוא אומר, ואין זה נכון, למה? שלא בשביל פיקוח נפש או רעבון בלבד, הותר בשעת מלחמה. כלומר, אומר הרמב״ן, היתר הזה לא קשור לבית, לפיקוח נפש. היתר הוא היתר כללי. והרמב"ן מסביר, אלא שלאחר שכשפשו הערים הגדולות והטובות וישבו בהם, התיר להם שלל אויביהם, ולא בכל חלוצי צבא, אלא בארץ אשר נשבע לאבותינו לתת לנו, כמו שפורש בעניין. וכן יהי נסך שהזכיר אינו אמת, שבכל איסורי עבודה זרה, כמו עשו וכולי, ואם לא נתכוון עליו זה, קיצור, אומר הרמב"ן כך, אם ניקח את המחלוקות שיוצאות פה, בין הרמב״ם לרמב״ן. מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. לפי הרמב״ם, נשים פה רקע שיהיה יותר ברור. לפי הרמב״ם, ההיתר של מאכלות אסורות במלחמה נובע מפיקוח נפש. ולכן, כלל ראשון מותר רק לחלוצי הצבא בשעת המלחמה. רק בשעת המלחמה, רק כשאין מה לאכול. ודבר שני, שאומר הרמב"ן, שלפי הרמב"ם אין הגבלה על מלחמה בארץ ישראל. לא כתוב ארץ ישראל, מותר גם במלחמה שלא על ארץ ישראל. והדבר ברור, כי אם היתר נובע מפיקוח נפש, מה זה משנה איזה מלחמה? צריך להיות מותר. לעומת זאת, לפי הרמב"ן, היתר איננו משום פיקוח נפש. התורה פשוט התירה. אלא חידוש של התורה. התורה התירה. ולכן, אומר הרמב"ן, א', מותר למי? לכולם. גם אחרי המלחמה. אתם יכולים לדמיין את זה בכלל, שנגמרה המלחמה וכל עם ישראל אוכל חזירים, אוכל כל הדברים שהגיעו מהאויבים, לא יאומן, נכון? כך אומר הרמב"ן. ודבר שני אומר הרמב"ן, זה לא פיקוח נפש. זה חידוש מיוחד רק, מתי? רק במלחמה על ארץ ישראל. רק במלחמה על ארץ ישראל. ולכן אומר הרמב"ן, בגלל הדבר הזה, ברור למה התורה הזכירה את כל העניין הזה של הכשרת כלים רק ביחס לכלי מדיין. כי רק כלי מדיין באמת הייתה בעיה, כי זאת לא הייתה מלחמה על ארץ ישראל, לא הייתה מלחמה לכבוש בכלל, אלא רק להתנקם, לנקום בהם. אז עכשיו פעם ראשונה שאסור לאכול גם האכלות אסורות, וצריך לדבר על דין הכשרת כלים. מה נענה לפי הרמב״ם? מה נסביר לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם, למה פרשת הכשרת כלים לא נאמרה בסיחון ואור? הרי לשיטתו גם מלחמת סיחון ואור צריך להכשיר את הכלים, כי כל היתר של מאכלות אסורות הוא רק בזמן המלחמה, כשחוזרים הביתה, אתה צריך להכשיר. אז מה נענה לפי ה...
שעכשיו בסיחון הם לא לקחו את הדברים איתם, יכול להיות שהם השאירו אותם שם. נאכלו בזמן המלחמה.
לא, אבל כתוב שהם לקחו, כתוב שהם לקחו את השלל. זה כתוב.
אוקיי.
אז אני אומר, בקצרה שלושה תירוצים, הבאת לכם את המקורות אליהם, אנחנו לא נפתח את המקורות עכשיו, כיוון שאין לנו עכשיו זמן לדבר הזה, ויש גם שיעור כללי שאפשר להצטרף בסוף. אבל נגיד בקצרה את התירוצים מרכזיים. תירוץ אחד, אומר הרדב"ז, גם על הרמב"ם ועוד יותר בשו"ת הרדב"ז, שהבאת לכם בחלק ו' סימן ר"ש. אומר הרדב"ז, מה שהרמב"ם מדבר זה לדורות. לדורות באמת זה הכלל. אבל במלחמת סיחון ואוג, באמת היה יותר לאכול גם מאכלות אסורות אחרי המלחמה. כלומר, בסופו של דבר, בוא נכתוב כאן בקצרה, כיצד ניישב את הרמב״ם, מדוע לא הוזכרו הלכות הכשרת כלים כבר במלחמת סיחון ואוג. שירות אחת, אמרנו, זה הרדב"ז שאומר, דברי הרמב״ם אמורים לדורות, אבל במלחמת סיחון ואוג, באמת הותרו מאכלות אסורות לגמרי, גם כשחזרו למחנה. ולכן לא היה צריך להכשיר את הכלים. אז זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה מעניינת אומר המנחת חינוך. המנחת חינוך אומר, אם תדייק, תראה שבאמת החלוקה היא לא בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אלא האם כבשת את זה כדי לשבת, ליישב או כדי לנקום. ואומר המנחת חינוך, בוא תדייק בדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, חלוצי צבא כשיכנסו בגבול האקום ויכבשו, וישבו מהן, כלומר כשהאדם מתכוון באמת להישאר ולשבת שם, אז הוא אומר באמת, אז הוא אומר באמת מותר לאכול מאכלות אסורות. אבל אם כובשים לא כדי ליישב אלא כדי לנקום, אז באמת אסור לאכול מאכלות אסורות. ולדעת הרמב״ם, פרשת כלי מדיין, זה הפעם הראשונה שהיה אסור לאכול מאכלות אסורות, כי הם לא עשו את זה כדי להתיישב, אלא כדי לנקום. כלומר, לפי המנחת חינוך, החלוקה אינה בין ארץ ישראל לחול, אלא אם המטרה היא לכבוש כדי לשבת שם, אז הותרו מאכלות אסורות, ועל כך דיבר הרמב״ם. אם כל המלחמה היא כדי לנקום, כמו במדיין, אין היתר של מאכלות אסורות, ולכן דווקא שם ציוו על הכשרת כלים. אז זה התירוץ
שלנו. יש שאלות על זה.
כן.
אפשר לקרוא את הוישבו משון שבי, וישבו.
נכון.
ודבר שני, הרמב"ן מסתמך הפסוקים שהוא אומר את זה, והיה כביכה אל הארץ, נקעה בארץ ישראל, לא בשאר המקומות.
אוקיי, אז חוץ מזה צריך להבין את הרמב"ן בלי קשר, את הרמב"ם, את הרמב"ן בלי קשר למקרה שלנו. איך הרמב"ם יענה על השאלה הזאת, שזאת שאלה שצריך לבאר אותה. אבל הוא טוען שהעיקר זה ליישב ולאו דווקא ארץ ישראל, למרות שזה נכון שיש מקום לבחון את הדבר הזה, ואני אגיד רק תירוץ נוסף שעולה מדברי החתם סופר, שאנחנו נצטרך לדון בו בנפרד, כי זה תירוץ שכבר מביא אותנו מתוך הפשט לדיון הלכתי. יש מחלוקת האם טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן. האם הטעם שבלוע נאסר מהתורה, או הטעם אפילו שלא בלוע, האם התורה אסרה רק חזיר או גם טעם של חזיר? מי שחושב שטעם כעיקר דרבנן, ממילא, האם יש בעיה לאכול מה שבלוע בכלים? אין בעיה, כי טעם כעיקר דרבנן. מדרבנן אסור, אבל לא מדאורייתא. כלומר, לפי מי שסובר שטעם כעיקר דרבנן, אין שאלה למה התורה לא דיברה על זה בסיחון ועוד, כי בעיקרון, לא צריך להכשיר מצד זה שיש איסור בכלי. אין איסור בכלי, זה לא נקרא איסור מדאורייתא טעם כעיקר דרבנן. תורה חידשה שצריך להכשיר כלים, אז היא חידשה את זה עכשיו, את החידוש הזה, היא אמרה לנו במלחמת מדיין ולא בסיחון ועוג. אבל זה לא בעיה של כשרות. אם זאת הייתה בעיה של כשרות, היא הייתה צריכה להגיד זה מראש, כי גם סיחון ואוג הייתה בעיה של כשרות. כלומר, לפי החתם הסופר, הוא אומר קצת אחרת, הוא מקשה לרמב"ן, אבל לא משנה. לפי החתם הסופר יוצא שבמלחמת, נכתוב ככה, לפי הרמב"ם, תם כעיקר, רבנן, זה לא כל מדויק פה, אבל אני אומר, ולכן אין איסור שבלוע בכלי. לכן לא היה צריך לצוות. במלחמת סיחון ואוג. לא היה צריך לצוות שם. והתורה חידשה במלחמת מדיין שלמרות שאין איסור בלוע צריך להכשיר כלים. לא שאין איסור בלוע, יש איסור שם, למרות שאין איסור בטעם בלוע, צריך להכשיר כלים, וזה יתחדש בכלי מדיין. זה כמובן, כל העניין הזה שהחתם הסופר פה אומר, מעלה לנו שאלה, מה יעשה? איך יסתדרו עם כל הפרשייה הזאת, ביחס לטעם כעיקר, דרבנן ודאורייתא, אבל בזה אנחנו לא נתעסק עכשיו. אנחנו ראינו את המבוא יותר בפסוקים, למדנו את הפרשיות, למדנו את המקור בפרשיות, בעזרת השם נוכל בשיעור הבא להיכנס כבר יותר לתוך הסוגיות עצמם, לפי בן יומו ולא בן יומו, ולנסות להגיע לענייני ההלכה השונים שעולים מהסוגיה שלנו. מוריי ורבותיי, שיהיה לכם יום מקסים.
תודה רבה.
תודה רבה.
בשמחה, בשמחה.